חי בגל פתוח עם כל הדיווחים, העדכונים, הכאב, הדמעות, החיזוקים והתפילות. באולפן, איתי גדסי ויאנקל פריטמן.
שלום לכם, בוקר טוב, מהדורת הבוקר סוף השבוע, יאנקל פרידמן, בוקר טוב.
בוקר טוב איתי, בוקר טוב לעם ישראל היקר, מה שלומך?
ברוך השם. ימים, עד כמה שאפשר, ימים קשים. מאוד.
מאוד מאוד לעם ישראל, אבל בכל הימים הקשים האלה כל הזמן אני מסתכל עם זיק של תקווה, בעזרת השם יתברך, אנחנו נעבור את זה. איך? לא יודע, אבל אין לי ספק שנעבור את זה, יש לנו את השם. את השם יתברך. לפני שנתחיל תוכנית עמוסה לגמרי, בוא נודה קודם כל למי שטרח ועמל ונרוץ.
טכנאי השידור שלנו מוטי קופפר, העורכת הראשית אסתי פלד ונתי שולמן, בהפקה יעל צייטלין. אנחנו מתחילים, מה יש לנו הבוקר?
אולי נתחיל אופטימי, קודם כל בידיעה שהלכנו לישון איתה, שברוך השם שעה טובה, ממשלת אחדות, ממשלת חירום לאומית.
למה זה לקח כל כך הרבה זמן?
אני לא חושב שזה לקח הרבה זמן.
כן,
מה, סביר. חמישה ימים בעיניי, לא יודע, זה שאחרים רצו שזה יהיה בתוך שנייה וחצי, נו, אז הם רצו.
וזה מספיק שבני גנץ נמצא בפנים?
תשמע, את יאיר לפיד בוודאי לא צריך, בעיניי, נאמר,
גם הוא, את בני גנץ הוא צריך.
שנייה, בני גנץ הוא רמטכ"ל לשעבר, בני גנץ הוא דמות שבהחלט הציבור רואה בו, כמישהו, שנייה אני אתן לך, אבל אני רק רוצה להגיד למה בעיניי רק בני גנץ ולא צריך אף אחד אחר. כי יאיר לפיד הוא לא מבין מה הוא בעבר שלו, כתב צבאי, מה לא ולמלחמה, איך הוא יודע לנהל מלחמה, הוא לא קשור לזה בכלל.
הוא ראש ממשלה.
ראש ממשלה, ממשלת מעבר, מה ראש ממשלה, מה לא ולביטחון, מה הוא מבין בזה? אגב, אני תולה את חלק הארי, אם ראש הממשלה נתניהו היה ממשיך ברצף את כל ה-15 שנה האחרונות, זה לא היה קורה לדעתי.
אל תתחיל. זה קרה במשמרת של ביבי, בוא, הוא פינק את חמאס, גידל אותם, העביר להם מזוודות כסף, אל תתחיל. זה לא הזמן.
אין לי בעיה, זה דעתך. דעתי שגנץ מינה את הרמטכ"ל הקודם.
אני אגיד לך יותר מזה, אם כבר, עזוב את עזה. אז הנה, במילה, עזוב את עזה. הרי אומרים, אם היה התראה, לא היה התראה, ברגע זה, יש סיכון, איום ביטחוני על מדינת ישראל, וזה חיזבאללה. 100-200 אלף טילים מכוונים כרגע לכל מדינת ישראל.
נו, אם אתה ראש ממשלה, מה אתה עושה?
חסל את זה עכשיו. עכשיו, מתקין, תוקף.
איך?
מה זאת אומרת? הבא להורגך, שכם לא הורגו, זה הזמן לתקוף.
כן, אתה יודע מה המזל שלנו?
בלילה אחד.
מה המזל שלנו? שלא אתה ראש הממשלה, ולא אני גם אגב. בדיוק כפוך. ולא אנחנו נאלצים.
אתה צריך להתפלל שאני אהיה ראש הממשלה. לא אני, מי שסובר כמוני.
מדינת ישראל תימחק אם אתה תהיה ראש הממשלה. ברור.
לא הבנתי.
ברור, לא זאת הדרך.
היום של חמאס היה פה על השולחן, אני לא מבין, ובסוף הנה הם תקפו. אתה מחכה שחיזבאללה יעשה את זה מתי שהוא רוצה? הרי ברור לך.
אז אני אגיד לך, הבעיה היא שלך ולהרבה אנשים הזיכרון כל כך קצר. אנחנו היינו בלבנון, הגופות שספרנו שם, אם אתה רוצה לספור את הכל, בסוף נגיע ליותר מהטווח ההמוני. אז אם אנחנו עכשיו נעשה את זה סתם, כמו עיוורים, אתה חושב שנקבל את הגיבוי מביידן? אתה חושב שנקבל גיבוי מכל העולם? איזה שטויות.
למה הם שלחו לפה את הנוסעות בת 20?
הפעם הראשונה שקיבלנו גיבוי עולמי, זה רק עכשיו.
ינקה
לפרידמן. כי רק עכשיו הבנו, כולם הבינו.
יש לנו חבר טוב, שקוראים לו קובי פינקלר. פרשן צבאי ותיק. לא, הוא על הקו, בוא נשאל אותו.
אוקיי, אם הוא כבר על הקו, אז קדימה. אנחנו רצינו עוד לדבר לפני כן.
פרשננו קובי פינקלר, בוקר טוב.
בוקר טוב לשניכם.
בוקר טוב. טוב, עוד מעט נעסוק כאן בסוגיה של מה קורה בגבול הצפון, אבל בוא נדבר על מה שאנחנו יודעים על גבול הדרום, מה שקורה, מה שקרה הלילה בעזה. אני מבין שתקיפות כאלה, כך לפחות ראיתי ציוט של אחד העזתים, לא ראינו שנים ארוכות, כך הוא כותב.
כן, אני חוזר ואומר כל הזמן, זאת רק ההתחלה, זה לא הדבר המרכזי עוד, יהיו עוד הרבה מאוד פעולות, באמת הוסרו כאן כל הכפפות, כל מחבל, גם שמתקרב לגדר, כל מידע מודיעיני שנאסף ישר מותקף, הכל כמובן באמצעים מודיעינים, לא תוקפים סתם בתים או סתם שכונות, אלא כל מקום שיש בו חשד כלשהו, אפילו מינימליסטי, להימצאותם של מחבלים. והנה הבוקר הזה שלוש נקודות מרכזיות אני יכול לחדש לכם ולספר הבוקר הזה. דבר ראשון זה הסיפור של יחידות הנוח'בה, יחידות האליט של החמאס, מקבילות ליחידות רדואן של החיזבאללה. מכל חקירת עשרות השבועים שנאספו בידי כוחות הביטחון ביממות האחרונות, קיבלו מחיילי צה"ל, אגף המודיעין וכל המערכים הנוספים מידעים היכן מסתתרים המחבלים הללו, היכן מסתתרת המפקדה שלהם. אותם תוקפים בלילה בתקיפה מאוד מסיבית, גם מן הים, גם מן האוויר, בצורה משמעותית מאוד, וזה אומר שהפגיעה בשליטת החמאס קשה מאוד. מה זה אומר בפועל? זה לא, הרי לא אומר למאזינים, נכון? ראינו הרס, ראינו וכו' וכו'. ההסתכלות הפעם היא גם הסתכלות לכל הבכירים, לא רק דרג מדיני, לא רק דרג צבאי, לא רק דרג כלכלי, פוגעים בכל מה שקשור בחמאס, וזה חלק מאוד משמעותי בפעילות הזאת של צה"ל ביממה האחרונה.
קובי, רגע, כן, קובי, יש לי שאלה. הציבור רוצה לדעת, לפני מה שקורה בעזה, מה קורה פה בארץ, מבחינה ביטחונית. האם בדרום צה"ל, הצבא, השתלט, ואין אפילו מחבל אחד שנמצא וחוששים, או שעדיין חוששים שיש מחבלים מסתובבים חופשי?
חוששים שעדיין יש מספר מחבלים, יכול להיות שהוא מועט מאוד. תשמע, רק הסיפור אתמול, שאלה מצוינת. קודם כל, בכל היישובים, הייתי גם אתמול באחד היישובים, מראות קשים ביותר, לא אחסוך מכם, אחסוך מהמאזינים. סיפור מאוד מאוד קשה, בעזרת השם לדבר עליו בעתיד.
סיפורים קשים זה מילה עדינה למה ש...
נכון, עזוב. בואו לא נדבר על זה בשעת בוקר, כסות דברי בכלל לא. אבל, בתוך היישובים כולם הכל מתואר, בינות ליישובים, בשטחים הפתוחים, יכולות להיות עוד פה ושם חוליות. דוגמה לכך התחלתי לומר, אתמול בנירם, המחבלים הללו, לא רק שהם פשטו, רצחו, טבחו בכל התושבים שם, אלא גם בזזו מכל הבא ליד. בין היתר, הם גם גנבו מכוניות. בתוך מכונית אחת כזאת, שתושבי נירם, היו אתמול שני מחבלים. וואו. לא מכונית שנגנבה אתמול. נכון, אז הם הסתתרו בתוך המכונית, היה להם קצת אוכל שהם לקחו מהבתים, שאלו אותי כל הזמן, ושואלים אותי גם ברדיו וגם לפני ואחרי השידורים. איך יש להם מזון לחמישה ימים, אתמול ארבעה ימים, היום חמישה ימים, כבר הבוקר השישי הבוקר הזה. הם פשוט בזזו מכל מה שהם היו בבתים. הם היו שלוש, ארבע, חמש שעות בבתים, בזזו הכל, שמו את זה במקומות, אלף מהם, אלף גופות נמצאות בשטח, חלקם מצולם. בסופו של דבר יגיעו גם לכולם. אז בתשובה לשאלתך, אני אגיד מילה על המצולם, בתשובה לשאלתך, יש חשש עדיין מספר מועט אומנם שמחבלים מסתובב בשטח. תשמעו, זה מספרים שבין 1,000 ל-2,000, חלקם שפשטו על ישראל.
כן, אבל חלקם הארי מת.
חלקם הארי, יותר מהארי. נכון, יש 1,000 גופות בישראל, יש 500 גופות על הגדר, יש כאלה שגם ברחו חזרה עם החטופים לעזה. כל הסיפור של כל המחבלים שהשתתפו בשיטה הזאת, מצולם באמצעות בינה מלאכותית, באמצעים טכנולוגיים, מוודאים כל תמונה כזאת, מקשרים אותה, תוקפים לא רק את הבית של אותו מחבל ואת המשפחה שלו,
קצת לא אמין.
אלא באמצעות ככה...
קובי, לך אני מאמין, מה אני אעשה? לי זה קצת לא אמין. מדינת ישראל כזאת טכנולוגית, ויש לה עכשיו פטנטים איך למצוא דמויות, כאשר את הפרצה הגדולה הם לא יצליחו למנוע. אני לא קונה את זה, אני לא קונה את זה, מה אני אעשה?
לא, זה דברים קטנים, זה דברים קטנים, זה לא דברים מודיעינים, זה דברים טכנולוגיים. אתה יכול לעשות תמונת פנים היום גם, אתה בא לכל נמל תעופה בארץ ובחלקם הגדול של העולם. מיד מזהים אותך בכל מקום מקום. הייתי בדובאי, נעזוב את זה עכשיו. זה עניינים טכנולוגיים. המידע המודיעיני היה כושל, ההכנה, התרענו על זה, ראינו את זה.
קובי, ראיתי הבוקר בתדרוך של דובר צה"ל שהוא אומר שהיו איזה סימנים מטריים לפני התקפה, אבל זה לא היה ברור.
הייתי בתדרוך של דובר צה"ל, זה סימנים כלליים כאלה, כל אחד תשמע. ברגע ששבוע שעבר, ביום שלישי שעבר, שידרתי כאן ברדיו קול חי, בתוכניות אמנם של הטיולים, בין לבין בחדשות, שיש עוד תרגיל של החמאס. לפני שבועיים, כשאני מדבר על התקיפות הליליות, על הפעולות הליליות שלהם, אז אנחנו הוטענו גם כן, אני אומר את זה באמת, בכאב גם כלפי עצמי, עם הרבה מאוד לקיחת אחריות גם כלפי עצמי, ואמרתי, כמה שלימדו
לא, אותי... לא, יש הבדל קטן, אתה לא אחראי, והרמטכ"ל והצבא נכון. אחראים, ואם הם היה להם נורה אדומה שהייתה צריכה להידלק ולא נדלקה, אז הם אחראים, הנה, נכון, אתה מוצא לבד נכון. אחראי.
אני יודע את זה, אבל לא נעשה את זה עכשיו, נעשה את זה
אנחנו כל כרגע כל לא מחפשים את האחראים. אני שואל קובי, נכון. האם ההתראות שנמצאות עכשיו גם בצפון, שאנחנו יודעים שהחיזבאללה יודע שמדינת ישראל כרגע במצבה הכי קשה בשנים האחרונות, לא ינצל את המצב, והאם על מדינת ישראל להסיר את האיום?
לא, מדינת ישראל לא תסיר עכשיו את האיום, היא רוצה לטפל בראש ובראשונה, זה משימת העל, אנחנו מוכנים לצפון, זה לא מילים של רמטכ"ל, אני יכול להעביר אותם מתוך הדברים, זה לא מילים של שר ביטחון, זה לא מילים של ראש הממשלה, אלא זאת מציאות שבה עשרות אלפי לוחמים שגויסו, נמצאים היום בשטח הצפון. הנה דוגמה של אתמול, שברגע שאזרח מצוים, או מערכות כאלה ואחרות חשדו שיש איזשהו כלי טייס, מיד הפעילו את כל ההזעקה, מכאן הכל הפך להיות תקלה הגדולה.
זה הגנה, זה הגנה, אבל איתי שאל אותך שאלה שמקודם, הוא בתחילת השידור הוא גם אמר את זה לי, למה מדינת ישראל לא הולכת היום ומוחקת את לבנון? נו, אז תענה לו.
לא מוחקת את לבנון, מסירה את היום.
זה למחוק את לבנון.
יש כאן 100-200 אלף טילים מכוונים לעבר מדינת ישראל.
100-200 אלף, נו.
כן, מה, זה מספרים מטורפים.
הנה, אז הוא שואל אותך קובי, איך ישראל לא מוחקת אותם?
ישראל יכולה לתקוף לפחות 50-60% מהאתרים הידועים לה ולהוריד את האיום הזה, מה?
אתה רוצה תשובה כנה ורצינית?
כן, רק
רצינית. אני יודע, זה לא חוכמה להגיד סתם שביבי לא אשם או כן אשם. אגב, כן, ב-15 שנה האחרונה זה כן המשמרת שלו, לא ניכנס בזה.
חד משמעית, לא
הייתי תשובה לשאלה. רגע, רגע, איתי, תן לו לענות. מדוע לא מוחקים את לבנון? אם איתי גדס זה היה ראש ממשלה, הוא רוצה למחוק את לבנון.
עכשיו אני אתן לך תשובה אמיתית וכנה וגם צבאית. מטרתו העיקרית של מטרתה העיקרית של המלחמה הזאת, רציתי להגיד מטרתה של המבצע, אבל מיד שיניתי, מטרתה העיקרית של המלחמה הזאת היא למחוק את עזה, לחסל את כל מה שקשור בעזה בחמאס. לכן מתבקדים בכך, אנחנו צריכים גם גיבוי בינלאומי.
הבנתי, לא רוצים ריבוי זירות כרגע, בסדר, זה הגיוני, מתקבל עליי. אז אני שואל אותך, מה זה למחוק את חמאס בעזה? רק את זה תסביר לי, אני שומע גם את ראש הממשלה, גם את כל הזה מדברים על למחוק חמאס מעזה. איך עושים את זה?
שהשלטון לא יהיה בידי החמאס בעזה, שהוא לא יהיה יותר ריבון.
אז יהיה בג'יהאד, יהיה בג'יהאד. נו, אז מה עשינו בזה?
לא, לא, ג'יהאד וחמאס זה אותו דבר. התכוונו לומר, כל הרעיון המבצע הזה, שכל ארגון טרור שישנו היום בעזה, לא יהיה, לא יוכל לתפקד. עכשיו, עוד תשובה אחת לגבי לבנון, זה צד אחד. הצד השני של לבנון זה גם הגיבוי. ברגע ששתי נוסעות מטוסים, אחת מהן כבר נמצאת פעילה, של ארצות הברית, ועל לנו לזלזל בזה, כי כמות התחמושת של מדינת ישראל, גם היא מוגבלת בסופו של דבר.
מה שאלה? מה זה?
כאילו, אז אתה אומר שאין יכולת. במילים אחרות, אתה אומר שאין יכולת פשוט.
לא, לא אמרתי שאין יכולת. אמרתי שעושים שיקולים. בכל דבר עושים בכלכלת חימושים, עושים בכלכלה בבית. גם בבית לא נותנים את כל הכסף, את כל המשאבים, לרכוש היום מזגן הכי משוכלל שיש. עושים כלכלות מלחמה, עושים כלכלות חימושים, עושים כלכלות של אהדת העולם, ציבוריות. כרגע העולם בעדנו, זה מאוד חשוב להמשך הלחימה בעזה, אני אחזור את זה פעם ופעם נוספת. יש זמן לעשות את המלחמה בלבנון, יכול להיות שמתוך המציאות שנמצאת היום ברצועת עזה, גם החיזבאללה, גם איראן, גם כל השלוחותיו, יבינו היטב את משמעותה של מדינת ישראל.
לפני סיום, תגיד לי, לפני סיום, שמעתי שחלק מהמחבלים השתמשו בכרטיסי אשראי של יהודים שהם רצחו, והם הזמינו להם ברוסיה, קנו דברים בעשרות אלפי שקלים.
נכון, שמעת, יש דברים שהם אמיתיים, יש הרבה מאוד דברים פייקים, כמו אתמול בערב, שפרסמו את הסרטון הזה של החמאס. החמאס מנסה ויודע להשתמש ברשת הטכנולוגית, ברשת החברתית, באמצעים שלו, בכל דבר ודבר. אל לנו ליפול בכל דבר כזה.
איך החמאס לא משחרר שום סרטון של איזה חטוף?
יש לו אינטרס שלא להראות מי כדי שאנחנו נחשוב שעדיין הוא נהדר, שעדיין הוא
אבל לפחות אחד, בינינו אני כל הזמן אומר, הרי אם הוא היה משחרר אחד ובצורה שלא נעימה לנו, אתה יודע איזה לחץ היה פה בציבור?
נו, אז למה אנחנו צריכים?
לא, אני שואל למה החמאס לא עושה את זה.
כי יש להם מספיק זמן לעשות את זה.
אני לא מסביר
אותך. הוא לא דובר החמאס, הוא צודק.
נכון. א', החמאס גם לא יודע הכל, לא יודע איפה כולם נמצאים, בגלל שהם ילקחו בו זמנית בכמה מוקדים, וברגע שהחמאס עכשיו מופצץ כל הזמן, גם הם לא יודעים הכל.
לא רק זה, כי גם חלק היה באמת על ידי חמאס, וחלק כל מיני עזתים של אסף שונא לישראל, פשוט הלכו, וכבר הצטרפו, ועוד לא ברור בדיוק מאיפה.
נחזור לסיפור של לבנון, גם בשעה זו, עכשיו נפרסים, נפרסו כבר שלשום, בכל היישובים לאורך גבול הצפון, לוחמים, בכל אחד מהיישובים. הסיפור של תקיפה, אם חיזבאללה לא יצטרף למלחמה בצורה מסיבית, לא שמדי פעם יעשה לנו אתגר כזה ואחר, כי הוא יעשה בחודש הקרוב, יעשה ביומיים הקרובים, יכול להיות שעלול לעשות גם ביום הקרוב או בשעה הקרובה. אבל מכאן ועד לתקיפה נוספת, שלהם, את כל המאה, 150 אלף רקטות, כרגע זה לא על הפרק, כיוון שעל הפרק כרגע היא קודם כל הסיפור של עזה. מעזה טבחו בנו, מעזה רצחו בנו, חייבים לנקות אותה. וזה מה שעושה קודם כל חיל האוויר. בשבוע הבא, עוד שבועיים, עוד יומיים, עוד שעה, לא יודע, ייכנסו כוחות קרקעיים אחרי ההחלטות מדיניות, וצדקת ואמרת שכן, בני גנץ וגדי איזנקוט, שני רמטכ"לים שמכירים היטב את השטח, איזנקוט איש קר, מזג, עיקר רוח, מבין שני הדברים הללו, מבין את השטח, מבינים את השטח, צדקת, זה לא אנשים אחרים, ולכן לא רוצה להתחיל בשמות כאן, אנשים שמבינים את העסק, אני מקווה, שוב, אתה צודק, כל שאלה שלך תצדק, להחזיר אותנו לעבר, אני לא מתחיל להגן על הצבא.
אנחנו קודם כל רוצים לדעת שמרגע זה וקדימה, אנחנו הולכים ובעזרת השם מצבנו נהיה יותר טוב מבחינה, אתה יודע.
נכון. הוא נהיה יותר טוב באשר זה ש... תשמע, אני שוחחתי אתמול עם מפקד אוגדה, ברק חירם, לקח את הציוד שלו, עוד לפני שהזעיקו אותו בכלל, נסע לשדות הפתוחים, נסע לצומת צעד, ארגן שם בחבורת פיקוד קדמי, נלחם, הרג שם מחבלים, 108 מחבלים בערים בלבד, בלי שאף אחד קרא לו, אסף את כל האנשים, יש מפקדים טובים, יש לוחמים טובים, יש אנשים שנמסרו את נפשם, תשמע, אני הולך כל יום כמעט להלוויות של אנשים...
אוקיי, כן, כן.
לא, לא, אני אומר שיש, אתה הולך להלוויות של לוחמי סיירת מטכ"ל, מגלן, שנלחמים, גם אתמול בערב לוחמי מגלן שנתקלים באותם שני מחבלים בנירם, אלה אנשים שעושים את הדברים הללו. נכון שהיו כשלים, תשים אותם בצד, חכה עוד חודש, חודשיים, נבדוק אותם. כרגע אנחנו צריכים לעבור מהאפלה לאורה, ובסופו של דבר אנחנו יהיו באורה. תבהירו את זה היטב, היטב למאזינים, אני מבהיר את זה. יש לי אחריות... עשינו דברים לא בסדר, גם אנחנו ששתקנו, לא ידענו את הכל, גם אתה לא יודע ממה מורכב החוט בתוך המיקרופון שלך ברדיו. אתה סומך על זה שהמיקרופון יעבוד כשהגעת בשמונה לעבודה. גם אני סומך על דברים מסוימים.
קובי פינקלר, קובי פינקלר, פרשננו, תודה רבה לך.
תודה.
תשמע, לצד כל האסונות וכל כך הרבה הרוגים וכל כך הרבה מתים, זכרונם לברכה, השם יקום דמם, כולם על קידוש השם וכולם בעזרת השם גן עדן, אבל יש סיפורי גבורה וניסים גדולים. זה פשוט שיעבור קצת זמן ואנשים יתחילו לפרסם, יצאו מההלם. אני שמעתי על קצת, ממש על מעט סיפורי גבורה, איך אנשים הצליחו להינצל, ממש ניסים גדולים.
אני שמעתי על ישיבות אפילו, ישיבות שלמות, סיפרנו כאן אתמול בשידור, ואפילו אחד העובדים הערבים הזאתים מתקשר לשאול האם שמחת תורה אתם בישיבה או לא בישיבה. כבר אז הם התחילו להבין שיש פה איזה סיפור, יש, יש הרבה סיפורים.
אתה יודע גם שאומרים לכל, זה ברור שלכל כדור יש כתובת, אז היו כמה משפחות שבכלל לא גרים בדרום, והם נסו לשם לשמחת תורה, רק לחג. ובאמת, לצערנו, אתה מבין, הם מפה, לא היה סיכוי שהם מחבלים והם מגיעים לפה. כל מיתו התברך.
הכל, לכל כדור יש כתובת, ואנחנו צריכים לעשות ההשתדלות.
וכמו כמו שקובי פינקלר אמר לנו, בתכלס, אנחנו צריכים לשדר את זה גם לעם ישראל, כי זאת האמת. בעזרתו התברך, עם האחדות שיש פה, ועם הלכידות עכשיו,
משהו,
אין
משהו.
ספק שבעזרת השם הניצחון בדרך.
עכשיו נאמר בוקר טוב לאלוף במילואים, יום טוב סמיע.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, איך אתה רואה דבר ראשון את, את המצב? אתה חושב שבאמת היה, הייתה תפיסה ביטחונית שגויה?
ברשותך, וגם אמרתי את זה כתנאי לשיחה שלי, אין לי שום כוונה לעסוק במה קרה בשבת בבוקר. אני חושב שכולנו, בעיקר אלה שמבינים את השטח, ואני גם בשירות מילואים עכשיו בפעילות לטובת היישובים, מעדיף שנדבר על הצורך בהמשך האחדות הזאת, על הצורך בהמשך גיבוי לממשלה ועוצמה, ועל הצורך בניצחון, ועל הצורך ביחד והבנה, כמו שאמרת במשפט האחרון עם הדובר הקודם, שכוחנו באחדותנו, כוחנו בערכים שלנו כמדינה יהודית דמוקרטית, כוחנו בעוצמה שאנחנו מבינים שאין לנו בית אחר בעולם. אין מדינה ליהודים בעולם זולת מדינת ישראל. ובזה עכשיו אנחנו צריכים להתרכז, באחדות מלאה, בעוצמה מלאה.
מה זה אומר מבחינה מעשית? אוקיי, אנחנו עושים, הנה יש ממשלת אחדות עכשיו, מה עושים הלאה?
אז אני מסביר. מבחינה מעשית זה קודם כל להמשיך את העוצמה הזאת של, של ההתנדבות ושל הרוח של כולם. בימחים, בחלק מהימחים היה חסר כלי נשק, לא בגלל שלא היה שם כלי נשק, אלא כי על פלוגה של 100 הגיעו 140 חיילים. 40 מתוכם היו פטורים מגיוס ו- ורצו לימח כי יש מלחמה. זו העוצמה שלנו. כל עם ישראל, מילדים בבתי ספר או בתנועות נוער, עד אנשים מבוגרים, מארחים תושבי העוטף בבתיהם או תושבי גבול הצפון, מארגנים חבילות, עוסקים במה שידענו יפה מאוד, שהאחדות שלנו יותר חשובה מהכל. והעשרה חודשים הקשים שעברנו מתחילת השנה הזאת עד היום הוכיחו לנו כמה לא טוב להיות מאוחדים, כמה לא טוב להבין שאין לנו מדינה אחרת, אין לנו משהו אחר. ולכן אני מאוד מעודד את, את העוצמה הזאת, את, את להפסיק את השבטיות הזאת ולהפסיק את הנגד אחד של השני. תעשה במה שאתה מאמין, תאמין במה שאתה עושה. אתה לא חייב לחייב את שכנך לנהוג ככה או להפריע לו לנהוג ככה. ואני באמת לא רוצה להיכנס עכשיו לוויכוחים האלה. מה שחשוב,
אני אבל מנסה להבין ממך,
מבחוץ ידע שגם כשמפתיעים אותנו, וגם כשמפתיעים אותנו ומתחילים ביתרון, ובמקרה הזה היתרון הוא הרבה יותר גרוע משל יום כיפור. אני מזכיר לעם ישראל שמי אובדן כפר דרום ברצועת עזה בשנות ה-40 בקום המדינה, וכפר עציון וגוש עציון, לא איבדנו יישוב, או בעיר העתיקה לא איבדנו יישוב ב-75 שנה. תקפו אותנו 3 צבאות, תקפו אותנו 2 צבאות בהפתעה, הותקפנו מכל מקום אפשרי, יישובים לא איבדנו. וחמות כזאת של אזרחים, אזרחים תמימים שבאו לחג סוכות, שבאו לחגוג, שילדים בני רבן נשחטו ונהרגו. גם ההתחלה הקשה הזאת לא תמנע מאיתנו את העוצמה והאחדות, ובסוף ננצח. למה ננצח? לא רק בגלל שיש לנו כוח, בעזרת השם יתברך, וחיילי צה"ל ומדינת ישראל. למה ננצח? א', כי יש לנו את הכוח, וב', כי אין לנו ברירה, אין לנו דרך אחרת, אין לנו מדינה אחרת, אין לנו בית אחר. מכל מקום בעולם יגרשו אותנו והשכלו בנו ועשו בנו את, את כל אותם אסונות קולוסליים שעברנו ב-2000 שנים האחרונות. או יותר, 3,000 שנים.
נקווה באמת ש...
בעזרת השם.
גם צה"ל יעמוד במשימות, גם הממשלה בעזרת השם תיתן את ההחלטות הנכונות.
אני בטוח שכולם יעמדו במשימות, אין לי ספק בזה, אין לי ספק בזה. ושאלות בשש אחרי המלחמה, כמו שאומר הפתגם.
נכון.
אני לא אומר ש... אני אומר לכם, וכולם מכירים אותי, אף אחד מאיתנו, מהאנשים הישרים והגונים, לא יפסחו על אף שאלה, על אף אחד, אבל זו לא העת.
אוקיי, אנחנו מקבלים.
עכשיו, כרגע. ולעוצמה ולכוח.
לגמרי. האלוף במילואים, יום טוב, סמיה, תודה רבה לך. והמשך יום טוב.
אמן, שלום.
תודה. תשמע, אני מבין את ה...
אני גם מבין
את זה. אני מבין שהם לא רוצים לדבר מסביב, אבל בסופו של דבר עוד יום, עוד יומיים, עוד שלוש, מישהו פה יצטרך לבוא ולתת את הדין. קרה פה המחדל הכי גדול שקרה למדינת ישראל מאז היותה, אתה יודע מה? מאז השואה לא היה לעם היהודי כזה אסון. ודאי שיצטרכו לתת פה את הדין, אבל אני מסכים איתו שאפשר לקחת את הזמן וקודם כל, קודם כל באמת לנצח את המלחמה.
ינקלה, זה לא עניין של למצוא אשמים כרגע כדי לערוף
להתרש. לא, לא בתור עריפת ראשים.
בדיוק, השאלה זה להבין מה קורה כרגע.
בתור אסטרטגיה, האם אתה חוזר על מה שעשית, האם אתה עושה אחרת, איך אתה עושה אחרת,
ואתה יודע מה? לא רק זה, אם כבר חס ושמע, תשמע, קיבלנו פה אסון בקנה מידה מטורף, משהו שלא היה. ואם אתה לא מנצל אותו, לחסל את האיום הזה, כמו שהם מצהירים, ראש הממשלה מצהיר, חברי הקבינט מצהירים, בני גנץ אמר את זה אתמול. אז בואו תגידו לציבור, איך אתם עושים את זה? שלא יהיה פה עוד מבצע, כמו איזה צוק איתן.
זה מה שהם הולכים לעשות, זה אין טענה. זה מה שהם הולכים לעשות עכשיו. זה לגמרי, זה מצוין.
אתה רגוע, אתה רגוע.
ברור.
מצוין.
עכשיו, אתה יודע למה אני רגוע? כי כוחנו באחדותנו, כמו שאתה אמרת לי,
זה ודאי, לא, זה
ואם אבל... אני רואה את עם ישראל מאוחד
אבל,
עכשיו...
אבל אנחנו במשך 3-4 ימים, כן. מחכים שיבוא אדון ראש הממשלה או מישהו, או הרמטכ"ל, נו. הרצי הלוי נעלם לגמרי, דרך אגב, נעלם לגמרי, לא, לא ראינו אותו, שיבוא ויגיד לנו מה הם רוצים, מה הם עושים, אתם הולכים להוציא את האזטים מעזה, את החפים מפשע, לא, את המחבלים,
גם אתה מאלה שסתם מצקצקים ולא, ולא
אני באמת... אני לא מצקצק, זה, אני בסך לא הכל בסדר. רוצה שיבואו להגיד לי מה הם עושים.
כן, למה, מה, אתה בשטח?
זה לציבור, הציבור צריך להירגע.
חכה ציבור, שם בבית, תמתין. עובדים?
אוקיי.
מה זאת אומרת?
בסדר.
צריך לספר לכם ברדיו ובטלוויזיה, תכסיסי מלחמה, צריך לספר לכל עם ישראל איך אנחנו אולי חושבים, אם מי שמבין, מי ששמע אתמול את ראש הממשלה מדבר, ואגב גם אחר כך את שר הביטחון ואת גנץ, שמע בין המילים שישראל עושה, אני גם יודע על דברים קטנטנים, אבל שמע בין המילים שישראל עושה דברים סודיים ביותר, תכסיסי מלחמה קוראים לזה, איך לנסות כן להגיע לחטופים גם בלי לדבר איתם? מה תגיד על זה? אתה רוצה שיספרו לנו?
אמר את זה מקודם קובי, שהיה גם חוקרים, שאלו הרי למה פינו מחבלים לטיפול רפואי. אז מפנים אותם לטיפול רפואי כדי לחקור אותם, ובאמת במהלך הלילה הגיעו לכל מיני אתרים, ולכל מיני מחבלים, וחיסלו אותם. זה מבורך.
אז חכה.
לא, אני אומר במאבק הכללי, תסבירו לנו איפה המטרה.
אני אגיד לך, זה כמו עיתונאי, עיתונאי לא אנקוב בשמו, חרדי, שהוא עובד היום באחד ערוצי הטלוויזיה, ומהרגע הוא הצטרף לתעמולה הזאת שכל היום תוקפים. מהרגע שפרצה המלחמה, התחיל גם לתת ציונים לראש הממשלה ולכל השאר. מה עם הממשלת אחדות? איך זה לא קרה קודם? בושה התחיל. מי אתה, כתב צעיר, עם כל הכבוד, וגם לך, שאגב גם הוא לא עשה צבא וגם הוא לא יודע איך נראה צבא מבפנים, שגם אתה חושב שצריכים לספר לך את כל לפרטי פרטים. לא, אנחנו לא יושבים על ההגה של השלטון. אנחנו האזרחים צריכים לציית מצד אחד להוראות, צריכים להתפלל, וצריכים אבל לתת להם ספייס, לתת להם זמן לעשות, לבצע את המלחמה הזאת.
בהחלט.
זה לא קורה ברגע.
אני מסכים איתך. אני בסך הכל אומר שרצינו כיוון כללי, להבין לאיפה הולכים.
קיבלנו דווקא בהצהרה שלה, אני חושב שקיבלנו בהצהרה שלה, כמו שאמר קובי, כמו שאתה אמרת, יש מטרות.
דרך אגב, לגיטימציה ציבורית אחרי דבר כזה, היא מטבע הדברים, לצערנו, הולכת ופגה. כלומר, העולם...
זה הזמן.
זה הזמן, לכן אני אומר, אז אם אתם רוצים, בכל הכוח...
הספינות של ארצות הברית נמצאות היום, לא בעוד חודש הם לא יהיו פה.
יפה, לכן זה הזמן, לכן גם דיברתי על חיזבאללה, ודרך אגב, אני רואה שטראמפ גם כן אומר את זה, שישראל צריכה לטפל באיום של חיזבאללה. אבל שאר הדברים שלו לא פחות...
טוב שטראמפ אומר.
לא, אבל הוא אומר עוד כל מיני דברים קצת מוזרים בסיפור הזה. תקף את נתניהו, אם ראית את זה.
בסדר, כל יום טראמפ תוקף מישהו אחר, ומצד שני, אתה יודע מה הדבר? אתה יודע מה הדבר הכי הזוי? שיש סיכוי מאוד טוב שטראמפ עוד יחזור להיות נשיא ארצות הברית.
כן? אני לא חושב.
אז אני לדעתי...
אני חושב שביידן, התמיכה המטורפת של ביידן לישראל, בין היתר, למרות שהוא אוהד ישראל, היא גם פוליטית. יש לו רצון לנצח שוב את הבחירות.
יש לו רצון, אבל ביידן, לא נעים לי להגיד, אבל זו עובדה. הוא קצת, הוא שוכח דברי, לא יודע, אני לא רוצה להגיד את זה.
בסדר, אבל
הוא לא יכול להיות נשיא עוד 4 שנים, הוא גם מבוגר מאוד, הוא בקושי, הוא נופל, הוא לא.
קודם כל אני רוצה להגיד באמת תודה.
ואחוז התמיכה בו בארצות הברית הוא בשיא השפל שהיה לי.
עכשיו הוא עולה.
בסדר, עולה ל...
על הגיבוי שלו. אני רוצה, קודם כל צריך להגיד תודה לפרזידנט ביידן. הוא עושה לנו שירות, גם אם לא ברמה המבצעית, אם מחר לא יהיה תקיפות מהנוסעות מטוסים, אבל לפחות ברמה גם הפסיכולוגית מרגיע את אזרחי ישראל, וגם מענה מבצעים, חס ושלום, חס ושלום, תיפתח הזירה הצפונית, אז יש לנו כאן כוחות של סיוע.
במעבר אחד עכשיו, איתי, אנחנו עושים פאוזה קטנה, כמו שאומרים, ועוברים לנושא, הכל קשור לאותו עניין, אבל עוברים לנושא קצת אחר וכואב. כמו שאתה יודע, אני גם כן
תורם את חלקך
למאמץ. כן, בקטנה מה שאני יכול, והתגייסתי גם לעזור בזיהוי החללים, עבודה אולי הקשה ביותר שיש.
הכי קשה
ופגשתי שם את מי שעושה את זה כל כך הרבה שנים, במקצועיות, במסירות, אבל לא רק את זה, הוא עושה הרבה דברים, אבל זה תחום כבוד המת וקדושת המת והטיפול בו. הוא היום בזה מספר אחד בארץ, וזה הרב של המכון המשפטי אבו כביר, הרב אשר לנדו, הרב של מערב בני ברק, הרב של ישראל הצעיר. בוקר טוב.
בוקר טוב ובשורות טובות לכל עם ישראל, בוקר טוב לך ינקלה, בוקר טוב איתי, נפגשנו והתרגשנו להיפגש במקומות שניפגש רק בשמחות.
אמן. תגיד רגע, אתה ראית דברים כאלה אי פעם?
ראיתי לו, ראיתי דברים בקנה מידה קטן, בכל מיני פיגועים שטיפלתי כראש שנה בזיהוי וקבורה בצהל, ראיתי מקרים של דברים, של אירועים לא נעימים, אבל כנראה שכשגופה נפגעת בפיצוץ, אז זה נשמע לנו משהו הגיוני. הוא לא הגיוני, הוא לא מתקבל על הדעת, אבל הוא עדיין עובר באיזשהו מקום את השכל האנושי, כי אנחנו מבינים שדבר כזה יכול לקרות. אבל כשגופות נראות במצב שהן נראות כאן, שנעשו על ידי חיות רעות, שהם נקראים הולכים על שתיים, זה משהו שהוא נטול היגיון לחלוטין, נטול שכל לחלוטין. מה עוד שמדובר פה במשפחות שלמות. אני אתמול התחלתי את הבוקר עם פנייה של אישה שהיא כבר קברה את אבא שלה, קברה את הילד שלה, והיא מחפשת את הבעל שלה, והיא מתחננת שלא יהיה מצב שהיא מתחילה שבעה שנייה על הבעל, כשהיא קמה כבר מהשבעה על האבא והבן. התעסקתי אתמול עם זיהוי של שני אחים שנהרגו בצהל, אחד מזוהה, אחד לא היה עדיין מזוהה והיה קשה. זה דברים ואתה מדבר עם האבא ואתה פשוט לא מבין איפה אתה נמצא. זה סיטואציות שהעין והשכל והראש
הציבור רוצה לדעת למה מלאכת הזיהוי לוקחת כל כך הרבה זמן.
אז אני אומר שלושה דברים בנושא הזה. זה נושא מאוד מאוד חשוב, ותודה על השאלה. קודם כל, החובה עלינו היא לזהות ב-100%. אין אצלנו 90%, לא 98% ולא 99%. בסוף צריך לזכור שכל אירוע כזה יש מאחוריו אתרת הגונה מבחינת תכלית והגיונית, גם אם אין, אבל המטרה היא בסוף להביא את כולם לאותו מצב, ולכן הזיהוי צריך להיות במקסימום. בזיהוי הצהלי, ושאותו אני כרגע מנהל ומלווה, אנחנו עושים בעצם שני תהליכי זיהוי ביומטריים לכל אחד, על מנת באמת שנהיה ב-100%, אם יש סתירה בין אחד האמצעים, אז אנחנו מתחילים את הכל מחדש. על זה ישנה בקרת איכות של גוף שיושב בתוך המערכת, ועל זה ישנה בקרה של בית דין, שבית הדין פשוט עובר אמצעי אמצעי של כל אחד ומאשר אותו, מה שנקרא צוותי חליטה, זה סוג של בית דין, יושבים שם שלושה רבנים דיינים, ובודקים פשוט אמצעי זיהוי זיהוי, כדי שבאמת יוכלו להיות ב-100%. אחר כך רק הרב הראשי לצהל חותם על כל זיהוי. כל זה נעשה תוך שמירה אדירה על כבוד המת. לשמור על כבוד המת המשמעות היא שכל שקית, ואתה ראית את זה לבד.
אני ראיתי איך מקפידים על הדבר הכי קטן, על דברים, וזה דברים כבדים לפעמים וקשים מאוד, ואני ראיתי באמת נכון.
איך מורידים כל שקית כזאת בכמה אנשים במכובד, ואיך נושאים אותו בצורה הכי מכובדת שיש, וכל זה לוקח זמן. אתה לא יכול. עכשיו, יש מקומות בעולם, אני הייתי באחד המקומות בעולם, בלי לנקוף כרגע בשם, שראיתי ששמים חלל על חלל על חלל, כי אין מקום במקרר. אצלנו זה לא יקרה. אצלנו חס וחלילה, לא שמים חלל על חלל.
כל אחד מקבל את המיקום שלו, אני עם ישראל לא יודע את זה, ולא צריך אולי להיכנס לתיאורים גרפיים, אבל באמת, הכל מסודר שם, ובאמת, כבוד המת, זה הדבר ש... כל מי שנכנס לעבוד בתחום מונחה קודם כל לשמור על זה. אבל תגיד לי, זה כולל שבת? בשבת גם מותר להתעסק עם זה?
תראה, אני אומר ככה, יש פה בנושא שבת, קודם כל הרב הראשי לישראל אתמול אמר שאם יהיה צורך בזיהויים בשבת על מנת לצמצם או לדעת מי הנעדרים הוא שבוי ולא שבוי, כי הדבר הזה יש לו משמעות גם משפחתית וגם מדינית וגם נפשית, אז יהיו דברים שיהיו מותרים. צריך לזכור שבעולם הזיהוי יש דברים שהם מלאכה דרבנן, יש דברים שהם מלאכה דורייתא, יש דברים שאפשר לעשות אותם על ידי גוי, יש דברים שאפשר לעשות על ידי גוי, יש פה המון משמעויות. אני לא אכנס עכשיו לפירוט הדברים, אבל אנחנו מקווים כולם שעד שבת אנחנו נגיע באמת למצב שלא יהיה צורך להתעסק פיזית עם זיהויים בשבת. אבל אם יהיה צורך להתעסק פיזית עם זיהויים בשבת שיש להם משמעות או על העולם הביטחוני או על העולם הנפשי של אנשים, יהיו דברים שיצטרכו כנראה לעשות גם בשבת, או באמצעות אינם יהודים או באמצעות מלאכות ברבנן בשינוי וכדומה. ועל זה ייתנו את הדעת הרבנים שמתעסקים בנושא הזה. יושבים איזה רבנים כבר מאתמול ובודקים מה שנקרא פירוט כל דבר ודבר, רבנים גם מעולם האזרחי גם מעולם הצבאי, על מנת לתת את הדעת בדברים האלה. מצד אחד אי אפשר להכניס את המשפחות לתובנה שהם ממשיכו להיות עם הנעדרים ועם אי ידיעה.
אני ראיתי מה קורה שם בחוץ, אתה בטח גם ראית כשיצאת, זה מטורף מה שעשרות משפחות מחכות לדעת, כן, האם הגופה בפנים או שהוא זה שבוי אי שם בעזה
או בשטח שעדיין לא נאספה.
נכון.
ואני לא רק, אני, אנשים חושבים שכנראה בגלל שאני עוסק בתחום, אז כנראה שאני גם מקושר, אנשים לא מבינים ולכן יש אליי פניות במשך 24 שעות ביממה, אפשר לומר כל דקה וחצי יש איזה פנייה אחרת. צריך להבין שאף אחד לא מעכב זיהוי, כל מי שאפשר לזהות או מזהים אותו, אין בחלק האזרחי, אין בחלק הזיהוי, ומיד מודיעים המשפחה.
התראה,
רק שנייה.
כפר יונה.
כפר יונה, זה פה, זה
אריאל.
כנסו למרחב המוגן.
ירי רקטות, מעניין מאיפה. כן, הרב לנדו.
היה ירי רקטות, אז הפסקנו לשנייה, כן.
הבנתי, שיהיה לנו בשורות טובות, זה לא יפגע באף אחד.
אמן, אני רק רוצה לומר, כן, בבקשה.
אני רק רוצה לומר, אף אחד לא רוצה לעכב ושום דבר, ברגע שזיהו, רוצים כולם לשחרר ולשלוח לרווי, גם אין מקום, פיזית. הנקודה היא שפשוט לוקח זמן, הגיעו כמויות מאוד גדולות של חללים ונרצחים, לוקח זמן לפתוח ולתעד את הדברים, כדי שאפשר יהיה לעשות את ההשוואה הזאת בין החלל בחייו לבין החלל לאחר המוות, כדי שאפשר יהיה לעשות את הזיהוי, והדברים האלה לוקחים זמן, ולפעמים זמן ארוך, וצריך לתת סבלנות. אין ברירה, אני יודע שזה קשה, אני יודע שזה קשה מאוד למשפחות, אבל זה התהליך.
הרב, יש לי שאלה קצת אישית. הרב עוסק בתחום הזה כל כך הרבה זמן. האם כבר הרב, שהיום הרב רואה מה קורה בשטח, ואני לא רוצה לתאר, אבל הכמויות, המספרים, איך שזה נראה, האם הרב כבר קהות חושים, או שזה...
לא, ממש לא.
או שכשהרב מגיע הביתה כל יום הרב גם מתפרק.
אני מתפרק, לא רק כשאני מגיע הביתה, גם באמצע היום אני מתפרק. אין דבר כזה כאות חושים. אני יכול להגיד לך, ואני אומר לכם המאזינים, אני היום מליתי לתורה ובירחתי אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, והבנתי שיש בזה פשט אחר. אנחנו עם אחר שבחר בנו הקדוש ברוך הוא ונתן לנו את תורתו, ולכן יש לנו גם עוצמות שאנחנו לא מתנהגים בצורה הזאת. אנחנו לא בעולם, בכלל לא מעלים על הדעת את ההתנהגות הברברית המטורפת הזאת. זה בכלל לא בלבל שהציח אצלנו. ומצד שני, כנראה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה ונתן לנו כוחות עוצמה להתמודד עם דברים כאלה כדי לשמור, אבל אני צריך לזכור, כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד. הקדוש ברוך הוא נשבע לעם ישראל שלא יכבה נרו לעולם ועד. עם ישראל קיים לנצח. אנחנו חייבים לשמור על עצמנו, גם עם תובנה אמונית שהקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מבינים את החשבונות שלו, אנחנו לא מבינים למה ומאיפה זה הגיע, אבל הקדוש ברוך הוא עושה את הכל שלעם ישראל יהיה טוב. איך זה מסתדר בחשבון, זה הקדוש ברוך הוא יודע, לנו, אנחנו לא תמיד יודעים, אולי עוד שנים ידעו, אולי עוד זמן ידעו, אני לא יודע, אבל כרגע זה התובנה שלנו, וצריכים לשמוע על העוצמות הנפשיות שלנו, העוצמות האמוניות שלנו, ורק בכוח הזה, באמת, בעזרת השם, עם ישראל ינצח, ועם ישראל קיים לעד.
אמן, אמן, הרב לנדו, אתה היחיד שאני מאחל לו שישאר מחוסר עבודה.
אמן, אמן, אמן. פרנסה שיהיה לי.
לא, בעזרת השם מיליונים בכיסים, אבל עבודה שתהיה בבית מדרש ובבית כנסת.
הרב אשר לנדו, אני רוצה, אני בכוונה לא שאלתי אותך יותר מדי שאלות, כי אני לא,
איתי הוא עוד רגיש.
לא, רק לשמוע את הדברים. ינקלה פה סיפר לי, עצרתי אותו כבר אתמול ושלשום, על מה שהוא רואה ומה שהם עושים. אני אומר לך שאתם עושים עבודת קודש, שבעזרת השם לא תהיה לכם עבודה, כמו שהוא אמר. ורוצה לחזק גם אתכם, את כל הלוחמים, חיילי המילואים שהגיעו, כל גם לראות בכלל, אני אומר לך, באמת, הוא צילם לי אתמול תמונה מבחוץ, כי אסור בפנים, לראות את כל המוני החיילים הדתיים והחרדים שיוצאים מבני ברק, ואגב, יצאו מכאן גם בשמחת תורה, עוד בבוקר, יצאו מכאן חיילים לבסיס, בסיס שורה ברמלה, שתזכו לבשר לנו רק בשורות טובות בעזרת השם.
אמן, אולי נאמר מילה אחת גם תודה לכל המתנדבים.
חד משמעית, חד משמעית.
אין זקה תל אביב, אין 360, אין זקה ירושלים, שמתנדבים ועושים עבודת קודש, הם לא חייבים בשום דבר. אני יכול להגיד לכם שאתמול הגיעה קבוצה, גם מאנשי דבר הלך מירושלים, 10 חבר'ה שהגיעו אתמול בלילה לעזור בטיפול בחללים, בהתנדבות מלאה, אנשים שלא מחויבים בכלום, והמראות קשים והמצבים קשים, וכבר הסברת את כל הדברים, ואנשים באים ומתנדבים, באמת אשריך ישראל, אשריך ישראל שכאלה הם האנשים שלנו, בלעדיהם זה לא היה קורה, בלעדי המתנדבים שלנו, מהעולם שלנו, הכל היה קורס, בוודאות. וכמובן תודה לכל אנשי המילואים שמתייצבים עם כל הדברים הקשים, וכולל ליאנקלה שבאמת בפטור ממילואים חזר ועושה את העבודה בצורה נפלאה. שיהיה לנו רק בשורות טובות.
אמן ואמן, בשורות טובות, כבוד הרב.
תודה רבה.
יום טוב לכולם.
תודה רבה.
קשה ואל תתאר לי, אני רוצה להגיד למאזינים, אבל הזוועות האלה, אני באמת התלבטתי, לא התלבטתי, כי אתמול הכניסו באמת תקשורת זרה לכפר עזה וזה, וזה עוזר לנו בדעת הקהל שהם אומרים, כאילו, תשמע, לבוא להרוג, זה חמור, מה זה חמור, זה לבוא להרוג,
לבוא לטבוח זה דין אחר,
בדיוק, לבוא וכבר למעשה ברברי וזה, הם צריכים לגמור בצורה אחרת, זה לא משהו שאנחנו מבינים, זה משהו...
מה שהרב אמר לך בדיוק הזכיר לי, מה שהוא אמר לנו פה בשידור, שפתאום נהיה לו איזה פשט אחר בנותן התורה, אז אני רוצה להגיד לך שאתמול, סתם במהלך העבודה שם עם הזיהוי, אז עצרנו לכמה דקות הפסקה, והייתי חזן בתפילת מנחה. ואיכשהו, היינו מניין, יש הרבה אנשים שעושים פעילות, אבל איכשהו בחזרת השעץ, אז איכשהו הגעתי בהתחלה, ברוך אתה, השם מחיי המתים, איכשהו, לא יודע, משמיים צעקתי את זה ככה בכל מחיי המתים, אתה שומע, ואתה מבין לבד מה היה סביבנו.
מה קורה מסביב, ברור.
וואו, זה היה איזה רגע, כולם צעקו שם, אמן, זה היה באמת רגע מרומם. מה אני אגיד לך? אנחנו במצב מאוד 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 קשה.
שנעבור את הימים האלה בעזרת השם בצורה טובה, ועוד דבר, זה דבר אחד. עכשיו, אחרי ששמענו את זה, עכשיו אני אומר לכל מי שמאזין לנו, ימים קשים מבחינת ילדים, משפחה.
וואי, נגעת בנקודה שרציתי להתייעץ איתך אפילו.
יפה, זה פרט מאוד חשוב, שאני אומר לך שאני רואה בסביבה, אני חושב שצריך לתת מענה מקצועי, זה קודם כל, אבל כל אחד ואחד שמאזין לנו, צריך לדעת איך שהוא מתנהג, זה משדר לסביבתו, למשפחה שלו, וצריך לעשות את זה בצורה, אתה יודע, מה מסבירים? מה מסבירים לילדים?
אז אני רוצה רק להקשות עליך עוד יותר. במקום לענות, יש לי הקושיה שלי יותר חזקה. אני יודע שיש הבדל, אני מניח שיש הבדל בין ילדים קטנים, בין 3, 4, 5, שאני יכול להגיד להם שהזקות של הזה, זה האוטוגלידה. זה האוטוגלידה גם. מצד שני, הם יגידו, אוקיי, בוא נראה לקנות. אבל עזוב את זה, זה לילדים קטנים. ילדים גדולים ל-15, 16, מתבגרים. אין להם את הראש של מישהו בין 20 פלוס, אבל עדיין, אנחנו לא יכולים למנוע מהם להיחשף להכל בטח, אבל יש דברים שאנחנו לא יכולים למנוע. אם לא, אני אספר, או זה הם ישמעו למטה, בחוץ. מה כן אומרים להם ומה לא? אני באמת לא יודע. הם יכולים להיות בטראומה. אני ממש מרחם עליהם, ואני מפחד.
בעיה קשה. אני אומר כמה שפחות מידע ישיר.
יותר טוב.
כמה שפחות לראות את כל אותם זוועות וסרטונים שמגיעים.
זה אני חושב שאסור
גם לראות. גם למבוגרים.
זה מטמטם
גם למבוגרים, נכון, מה השאלה?
נכון, זה ממש, רק מי שחייב חייב בגלל עבודה שלו. מי שלא, אל תראה, זה פשוט...
נכון, נצרב בטוען,
נכון, נכון, לגמרי.
זה דבר אחד. ודבר שני, אני חושב שצריך לתת פה מענה מקצועי, כי אל תשכח שאנשים עכשיו כולם בבית, ילדים בבית, כמעט ואין לימודים,
יודעים.
ברוב המקומות.
יודעים שיש הרוגים מצד אחד, שומעים פתאום הזקה, שומעים בומים בלילה. בוא אני אגיד לך, הבן שלי בדיוק היה בביתר, בדיוק כשהיה פיגוע, לפני יומיים היה פיגוע בביתר, וילד אחד נפצע קשה, אני חושב שתיים, אבל אחד נפצע קשה, כן. ביקשתי אתמול להתפלל עליו, אבל אני לא זוכר את שמו. תשמע, זה גם טראומה לאנשים, פתאום, והוא היה איזה 50-80 מטר ליד הפיצוץ. הוא שמע בומבה כזאת גדולה, זה באיזשהו מקום. מכניס גם אנשים אחרים לחרדות, גם מבוגרים.
נכון, ודאי.
אז כולנו צריכים אנשי מקצוע, בקיצור, כולנו.
ועוד דבר נוסף, דרך אגב, אני רואה שמתווכים את השרון ואת אריאל, קצת שומרון גם, טוב, כנראה שהגיעו גם לשם. זה אולי מג'נין יכול להיות. אתה יודע שהלילה תקפו בג'נין, מה זה תקפו? עצרו שם כמה מחבלים, אז יש מצב שבג'נין גם כן יש נשק רקטי? לכיוון מדינת ישראל?
קודם כל ראינו שהכל פתוח והכל יכול להיות, אבל אני רוצה להגיד לך עוד משפט אחד שאתמול אמר לי פה איזה מאזין, וזה קניתי את זה. כל כמה דקות, כל שעה, כל שעתיים, יש טילים, אזעקות. 99% מהם לא קורה כלום. הנה, עכשיו למשל, בוא נגיד שעוד 5 דקות יוודע שבעזרת השם לא היה שום נפגעים.
זה נס, מה זאת אומרת לא קורה?
אנחנו שוכחים להגיד, אבא, תודה רבה, מזבור, אנחנו שוכחים את זה.
נכון.
מתי אנחנו מתבחינים שפתאום, הנה, פגע?
נפל משהו וקרה, נכון?
כן, בוא נגיד תודה רבה. כל 10 דקות אנחנו יכולים להגיד תודה רבה לאשר.
כל 10 דקות זה מחדש, זה נס מחדש. אין שאלה, אין שאלה, זה ודאי.
אנחנו שוכחים, אני אומר את זה לעצמי,
ולמרות הכל, ולמרות הניסים הגדולים, אני אומר לך שאנחנו צריכים להקפיד משנה זהירות, אמרתי זה גם כאן. זמן אתמול, כי גם אני לפעמים חוטא בזה, שאתה יודע, לרוץ עכשיו באמצע השידור למרחב מוגן, זה קצת קשה, לא רק עכשיו, גם באמצע שאתה יושב, לא יודע, כל אחד במה שהוא עושה, ואני אומר שמבחינת ונשמרתם.
חובה, ראיתי, חובה. אחרי מה שראיתי בביתר חובה. חובה ללכת מבחינת ונשמרתם, אבל מצד שני, תגיד לי רגע, בני ברק לא מוגנת? איתי.
אחרי שרב חיים נפטר, אני לא יודע. לא יודע, מה אתה
צריך? לא יודע, אני יודע שבני ברק מוגנת, בני ברק עיר התורה.
בני ברק מוגנת מטבע הדברים בגלל שעיר התורה, ויש כאן ריבוי תורה וזה.
רק תורה יש.
נכון, אבל קודם כל זה קרה בבין הזמנים כזה, נכון? אז זה קצת היה רפיון, זה דבר
אחד. וזה עדיין לא קרה בבני ברק. לא משנה, לא נעשה פה פרוטקציה.
לא, זה ודאי, אבל...
לבני ברקים, אבל ברור שכשיש הזקה, מאזינים יקרים, חובה לנקוט משנה זהירות, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אין ספק שחייבים להיכנס למרחבים מוגנים.
אם כבר דיברת, אני רוצה ברשותך, יש לי דקה, מוטי? להביא, קראתי אתמול חוברת מכל גדולי ישראל, כל גדולי ישראל, אבל תפס אותי משהו אחד, הדברים של מרן ראש הישיבה רב משה הלל הירש, ואני רוצה לקרוא אותם למאזינים. הדבר הראשון שאנחנו צריכים כעת, אני מצטט, זה להרגיש את ההשתתפות איתם, בכל תפילה להזכיר אותם, הרבה תהילים להגיד, זה דבר אחד, ביחס לחיוב העבודה פרטית של כל אחד ואחד, ביחס לנושא הזה, השתתפות מלאה. ביחס לעניין של הישיבה, ייתכן מאוד שנבטל את הבן הזמנים, זה היה עוד לפני שהוחלט לחזור לישיבות, לא ייתכן שיהיה מצב מלחמה ואנחנו חלילה לא לומדים להרבות את ה...
לא, עדיין.
אפילו אם לא נבטל מאיזה סיבה את בן הזמנים, ופה אני רוצה להגיד כן לאנשים, וגם לרשויות שצריכים לטפל במענה לילדים ולבחורי הישיבות שעדיין לא חזרו, אסור לאף אחד לעשות שום טיול או ללכת סתם ברחוב, אלא להיות או בבית מדרש או בבית. זה המקומות שצריך להיות. אחרת, זה חילול השם שאין כמותו, וזה גם פיקוח נפש. והשם ייתן כמובן שירפא את כל החולים וינקום בכל הרשעים ונוכל לחזור ללימוד שלנו ולעבודת השם בצורה יותר טובה.
אמן.
והשם יעזור לכל אחד ואחד לעשות את זה ושיהיה זמן טוב. והפרט הזה שרציתי להגיד זה לא להסתובב יותר מדי סתם. בלי קשר, רק
אסור, מה זה זמן לסיכון, מלחמה.
גם לסיכון, אבל גם לחילול השם.
תגיד לי, אנשים גם לא עובדים, יש אנשים שלא הולכים לעבודה, נכון? אז אתה הולך לטייל.
בדיוק. ולכן אני אומר, לא, ולכן היה חשוב לי לקרוא את זה פה. חברים, שימו לב, חכמים יזהרו בדבריכם, ויש גם יזהרו בשאר הדברים.
חד משמעי, ונשמרתם באמת, ונשמרתם מאוד נפשתכם, תופס על כולנו, בכל עת.
אז בוא נקווה, תראה, אנחנו מסכמים את השעה הזאת, קודם כל גם קצת אופטימיות, אנחנו שומעים מגן
מקורבי. חייבים להיות אופטימיים.
להרגיע את הציבור, ולהגיד באמת, צריך להרים את המורל. אחרי ששמענו את הנאום של ביידן, אני אומר לך שהוא חיזק כאן את המורל הלאומי, הוא נתן לנו להבין שידידתנו ארצות הברית נמצאת כאן.
קדימה, בוא, מאזינים יקרים, תחזרו את השעה הבאה.